ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף סמך. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בסוף דף נון ת' עמוד ב' במשנה, חמש שורות מסוף העמוד. למען האמת, התוכן של המשנה שאנחנו עומדים בפניו למדנו כבר בפרק כהן גדול. הרש"י למשל בשורה האחרונה וגם התוספות מציינים כך, רש"י כותב, נזיר שהיה תמי בספק, כמו שהיא מפורשת למעלה פרק כהן גדול ונזיר. וגם התוספות בסוף העמוד, נזיר שהיה תמי בספק, פירשתי ליעיל שלהי פרק כהן גדול, ולכן אנחנו נסתמך על כך שההסבר למשנה, עסקנו בה שם. בכל זאת נחזור טיפה על הדברים. אנחנו במשנה שלנו נלמד על נזיר שהיה תמי בספק וגם היה מצורע מוחלט בספק. כידוע, מצורע ודאי מישהו היה באמת מצורע, לא בספק. בסוף התקופה של הצרת הוא מקיים שתי תגלחיות, אחת שנקרא תגלחת של ימי הספירה ותגלחת של מה שנקרא מוחלט. כלומר, הוא בסוף המצורה, הצרת, הוא מתגלח, ואז באותו מעמד הוא מביא שני ציפרים, שוחט אחד ומשחרר אחד, ו ממתין שבוע ימים, ואז מתגלח תגלחת שנייה, ובמוחרת ביום השמיני הוא מביא קורבנות שהם מציינים סוף התקופה של הצרת. נזיר שנטמא, הוא מביא, הוא ממתין שבוע ימים כדי להתאר מטומאת מת, ואז מביא קורבנות, קורבן אשם, אשם בהמה, ושתי עופות, עולת העוף וחטאת העוף, ואז מתחיל את הספירה לקראת סוף הנזירות שלו. אם הוא לא נקב בזמן, אז זה 30 יום, ובסוף 30 יום הוא מסתפר, הוא מתגלח פעם שנייה, כמו כל נזיר בסוף הנזירות, ומביא קורבנות טהרה. אז תיארנו מצב שבסך הכל יש ארבע תגלחיות, ואנחנו נלמד שאי אפשר לחשב תגלחת אחת לשני מקרים, אלא כל מקרה בצרת יש את התגלחת של לפני ימי הספירה וכעבור שבוע עוד תגלחת, וכמו כן בנזיר את התגלחת של התומה ותגלחת התרה. כשאנחנו מדברים על אדם שהוא היה נזיר אבל מספק, יכול להיות שהוא לא היה תמי, ובכך הוא היה נזיר רגיל, ונזיר רגיל לא יכול להתגלח, להסתפר תוך 30 יום. אז בכל שלב של הסיפור שעומד בפנינו אי אפשר בקיצורי דרך, כלומר כל שלב שאנחנו מעלים חשש צריכים להמתין 30 יום. נגיד, לא כן, אם היה מדובר בנזיר שנהיה מצורע מוחלט באמצע הנזירות, כשמסתיים הצרת שלו, למרות שהוא נזיר, הוא מטפל בצרת כדת וכדין. זאת אומרת, הוא מסתפר, למרות שהוא בתוך הנזירות שלו, הכל נעצר מבחינת דיני תגלחת הנאסרים על נזיר, הוא מטפל בצרד. הוא יסתפר באמצע הנזירות בתספורת ראשונה של סוף הצרד, ואז כעבור שבוע ימים יסתפר פעם שנייה, ואחר כך ימשיך ענייני הנזירות. למרות שבתסריט שאמרנו עכשיו אין כאן המתנה של 30 יום בין תספורת לתספורת, כי דיברנו על מצורע מוחלט, לא ספק. עם ההקדמה הזאת אנחנו ניכנס למשנה. נזיר שהיה תמי בספק ומוחלט בספק, מוחלט עניין צרת, אוכל בקודשים אחר 60 יום, ושותה יין ומתמל למתים אחר 120 יום, שזה מסמל סוף ענייני הנזירות לגמרי. אחרי 60 יום שהוזכרו פה, אז הוא סיים הטיפול בצורת, והמצורע הוא נקרא, לא רק שהוא תמי, אלא עד שהוא מביא את הקורבנות שלו הוא נקרא מחוסר כיפורים. כיפורים זה לשון, זה מילה נרדפת בשביל הבאת קורבנות. אז הוא מחוסר, הוא לא הביא עדיין לקורבנות. אבל אחרי 60 יום הוא טיפל בענייני הצרת וסיים איתם, ולכן הוא מותר לאכול בקודשים, בקורבנות. אבל מבחינת דיני נזירות הוא לא סיים עם כל מה שקשור עד כעבור סך הכל 120 יום. שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי. אמרנו את זה מקודם, שאם היה מדובר במצורע ודאי, מוחלט ודאי, אז הוא היה באמצע הנזירות שלו מתגלח בלי להמתין פרק זמן לסיים את הנזירות. היה מתגלח וכעבור שבוע ימים עוד תגלחת, אבל ממשיך המשנה, בזמן שהוא ספק אינו דוחה, ולכן הוא ממתין 30 יום כל פעם עד שיכול להתגלח תגלחת הצורת. כי עד כעבור 30 יום אנחנו מעלים חשש, אולי הוא לא היה מצורע בכלל, ונזיר כנזיר לא יכול להתגלח תוך 30 יום, כמובן אם מדובר בנזיר סתם. אנחנו ממשיכים כעת לדף סמך תנה. אז אנחנו מבינים ביתה, וגם זה למדנו בעבר, באמת ואמורים, מה שראינו במשנה, עניינים של תמתנה 30 יום בין תגלחת לתגלחת בנזירות מועטת. והיינו נזירות שהיא בת 30 יום. אבל בנזירות בת שנה, האדם הזה קיבל על עצמו מראש להיות נזיר לשנה שלמה, אז מתי הוא יכול להתחיל לאכול בקודשים? כמו עוד פעם, הוא נהיה מצורע מוחלט מספק. אז כל פעם הוא לא יכול להתגלח תוך התקופה של המשך הנזירות, משך הנזירות, כי כל פעם אולי הוא לא היה מוחלט, אולי הוא לא היה מצורע בכלל, אז מה פתאום שיתגלח בתוך שנה? אז כל פעם הוא צריך להמתין שנה. אז מתי הוא יכול לומר שהוא סיים עם הטיפול של הספק צרת? אחרי בקודשים לאחר 2 שנים, ושותה יין ומתמל למתים לאחר 4 שנים, ותני עלה, הוא מגלח 4 תגלחיות. תגלחת ראשונה מביא ציפרים וחטאת העוף. הרשימה הזאת של הברייתא יסיק את הגמרא, אז לכן אנחנו רק נקרא את 4 שורות האלו של הברייתא בתור רשימה, ואחר כך נתייחס לזה דרך הגמרא. אז במשך התקופה הזאת של הספק נזיר תמי וספק מצורע מוחלט, יש את 4 תגלחיות שהזכרנו, ובכל תגלחת יש הבאת קורבנות שגם הם חומים בחסות הספק. אז מה הוא עושה? אז ראשונה, בסוף התקופה הראשונה, מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה. נגיד עכשיו, אבל בתקווה שנחזור על זה בהמשך. בתגלחת הראשונה הציפורים האלו הם לא קורבנות בכלל, הם עשויים מחוץ לבית המקדש לגמרי, איפה שהמצורע עצמו נמצא, ואלו הם חולים ושוחטים אחד, משחרים אחד. אז אין כאן איזושהי בעיה שקשורה לאיזה חולים בעזרה או בעיות אחרות שיכול להיות, וזה מה שמצורע חייב להביא בשלב הראשון של טהרתו. אמרנו, אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם, במצורע רגיל, מצורע מוחלט, הוא בסוף הצורת יש שני תגלחיות. אז בתגלחת הראשונה הוא מביא את הציפורים האלו, ומוזכר פה חטאת העוף, זה מצד שאולי הוא לא היה מצורע, אלא נזיר שנטמע, וחטאת העוף הוא שייך לספק הזה, לתחום הנזירות. נזיר שנטמע הוא מביא חטאת העוף, ועולד בהמה, אולי הוא לא היה תמי, לא מוחלט ולא נזיר תמי, הוא היה רק נזיר רגיל. ובתגלחת הראשונה, אז הוא מביא עולת בהמה. זה אחד משלושת הקורבנות שנזיר טהור מביא. שנייה, כשאנחנו מתקדמים וממתינים, כמו במשנה, עוד 30 יום, הוא למעלה בנזירות ארוכה, הוא ממתין שנה שנייה, בסוף שנה שנייה, מביא חטאת העוף ועולת בהמה. שלישית, מביא חטאת העוף ועולת בהמה. בשלישי קורבנות אתם רואים שהם דומים למה שהוא מביא אחרי ההמתנה השנייה. רביעית, בשלב הזה הוא כבר טיפל בכל מה שקשור לצרת, טיפל ב נזיר תמי, בתומעה ששייך לנזיר. אז בשלב הזה הוא מטפל אך ורק, מתייחס אך ורק למה שנשאר, דהיינו נזיר טהור מביא קורבן טהרה. קורבן טהרה בעיקרון הוא עולה, חטאת ושלמים, כולם הם בהמות. אנחנו אולי מה שאנחנו נעשה כעת, נלמד את התוספות, גם הוא ישמש עבורנו כהקדמה להמשך הגמרה, הוא ישלים גם כמה וכמה ידיעות. אז אנחנו בשורה ראשונה למעלה, תגלחת ראשונה מביא ציפורים, ואנחנו בגמרות המסוימות, אתם יכולים לראות איך שהבלטנו עם פס כפול את הקורבנות האלו. אז אומנם ציפורים במען הדיוק, לא קורבן, אז הוא מביא את הציפורים לספק מוחלט, אחת שחוטה ואחת משולחת. אחת מהציפורים האלו שוחטים אותו, והשני משחררים. וחטאת העוף, לשם מה? לספק נזיר תמי. אולי הוא לא היה מצורע בכלל. אז כעבור הפרק זמן הראשון צריכים לטפל בצד הנזירות, שאולי הוא היה תמי, וכדי לאפשר את התגלחת אז מביאים אחד מהקורבנות ששייכים לנזירות, נזיר תמי, חטאת העוף, ועולת בהמה לספק נזיר טהור. אולי הוא לא היה מוחלט, אולי לא היה נטמע בכלל, אלא אז מה, בסוף התקופה הראשונה, אולי מדובר פה בנזיר רגיל, שהוא מביא שלושה בהמות, ואחד מהם זה עולת בהמה. ועולת העוף דלו הייתי כדין נזיר תמי, כאילו, פה בתגלחת הראשונה לא הזכרנו עולת העוף, שנזיר תמי היה מביא, ושם מספק לא הצריכו. וכן צריך לומר דשלמים דנזיר טהור לא צריכו, שלא הצריכו לספק נזיר טהור, רק קורבן להתירו בתגלחת, וכדאמרינן גילך על אחד משלושתן יצא, איך נקרא לזה, גישה מינימליסטי, מה שהכי פחות שאפשר להתקדם. אחי גרסינה ממשיך תוספות, שנייה מביא חטאת העוף, לאו משום דנזירות תומה, יעלה לו למניין שבעה, וביום השמיני יתחיל למנות. זה מה שרגיל, אבל לא פה, בנזיר תמי, לקה לספוקי בתגלחת שנייה, אלא משום ספק מוחלט. התגלחת השנייה בסיפור שלנו הוא לא משום חשש משום נזיר שנטמא, אלא התגלחת השנייה הזאת היא מצד הצרת, שאולי הוא היה מצור מוחלט, וזה התספות השנייה. ואף עולת בהמה שמה לא היה מוחלט, כי אם נזיר תמי. אז מה אמרנו פה? בשנייה הוא מביא חטאת העוף. חטאת העוף הוא מובא פה לשם הצד שהיה מוחלט. שלישית, מביא חטאת העוף דולי היה תמי, ותגלחת שמוחלט, מה שהוא עשה עד כה פעם שתי תגלחויות, זה תגלחת שמוחלט, לא יעלה לתגלחת, לא לנזיר טהור ולא לנזיר תמי, כי זה פרישת בסמוך. אמרנו שאין כאן חפיפה, זה חייב לטפל בכל דבר בנפרד. ועולת בהמה דשם המוחלט הוא עולת בהמה הוא מצד שאולי היה מוחלט, אך לא תמי, לא נזיר תמי. זה מה שהזכרנו בתגלחת השלישית, מביא חטאת העוף ועולת בהמה. רביעית, דלקה לספוקי לא במוחלט עוד ולא בתמי עוד, מביא קורבן תרה מושלם. אנחנו ממשיכים כעת או חוזרים לגמרא, אמרת. אמרת, המילה הזאת בתחילת השורה, תוספות אומר, זה כמו אמר מור. ציטוט, ציטוט, וגם יש לנו בצד הגמרא חיצים שאפשר לחבר לחץ דלמעלה. אמרת, תגלחת לישון מביא וכו'. אז מה אמרנו שם? מביא ציפורים וחטאת העוף עולת בהמה. וכאן מסביר הגמרא, ממה נפשך? שפיר כמיתי. מה שהובא או צוטט בברייתא הוא מסתדר לנו חלק, יפה. דאי ודאי מצורע הוא ולאו תמי הוא, תמי כלומר לא נזיר תמי מת, רק מצורע, ציפורים חובתו. הציפורים שמוזכרים הם חובה מצד המצורע שסיים הצרת שלו, וחטאת העוף ספק אז לה לקבורה. חטאת העוף הוא יביא אותו, והזכרנו שזה מצד שהיה ספק נזיר תמי ולא מוחלט, אז הוא מביא אותו בספק, ולא כמו חטאת העוף רגיד שנאכל כאן, מאחר שאולי אין צורך להביא אותו, אז הוא הולך לקבורה, לא אוכלים אותו. ועולה הבהמה שמוזכר באותו שלב ראשון, הוויה נדבה. אם הוא היה למשל מצורע מוחלט, אז הוא לא מביא עולת בהמה, אז מביאים אותו בכל זאת, כמו בתנאי שאם אין צורך למצד הצרת, אז הוא מובא כנדבה. עולה אפשר תמיד להביא כנדבה. זה בניגוד למשל קורבן חטאת, לא מביאים חטאת בתור נדבה. הוא לגלחו סוף שבעה אי אפשר לגלח אותו, התגלחת השנייה של מצורע אחרי שבעה ימים, זה אי אפשר לדירמה לב מוחלט. אולי הוא לא מוחלט ולא נזיר תמי אלא נזיר טהור, והוא התגלח כבר תגלחת בשלב הראשון, כעבור שבעה ימים אי אפשר לתת לו להתגלח, אולי הוא נזיר טהור. ורחמנה אמר לגבי נזיר, תר לא יבוא על ראשו עד מלות, צריך להמתין מינימום התקופה של הנזירות. ואם הוא היה נזיר סתם, אחרי התגלחת הראשונה הוא חייב להמתין 30 יום. לכן אנחנו מסבירים כעת שתגלחת השנייה אי אפשר לבצוע אחרי שבוע ימים. אנחנו נתייחס כאן לדברי התוספות. אמרית, כמו המאמר, תגלח ראשונה מביא ציפורים וחטאת העוף עולת בהמה, ממה נפשך? אי ודאי מצורע הוא ולא תמי הוא הציפורים לחובתו, וחטאת העוף ספק עזלה לקבורה, ועולה הווה נדבה, ולגרחו בסוף שבעה לא אפשר. אני דילגתי שלושה מילים, אני קורא עוד פעם, ולגרחו בסוף שבעה דהיינו תוך 30 לא אפשר, דדירמה לאו מוחלט הוא. רחמן אמר לגבי נזיר תר לא יעבור על ראשו אפילו בתוך זמן הנזירות. אנחנו חוזרים לגמרא, ואי לאו מצורע ודאי הווה והוא תמי, אותו תסריט, אותו לא היה מצורע בכלל, אלא היה נזיר שנטמע. חטאת העוף חובתו, כך הדין בנזיר שנטמע. וציפורים שהוא הביא באותו שלב ראשון, ואם הוא לא היה מצורע, אז מה נגיד לגבי הציפורים? עברי כמתעבדין ולא הביחולין בעזרה, אין בעיה בכלל, הם אינם קדושים, הם לא נשחטים בבית המקדש בכלל, אז אין בעיה. גם אם לא היה מצורע, אז כלום קרה בזה שהוא הביא את הציפורים, גם אם הוא לא היה מצורע בכלל. ועולת בהמה הוויה נדבה, גם בזה שהוא מביא בבית המקדש עולה, גם אם הוא לא היה מצורע אלא נזיר תמי שלא מביא עולת בהמה, גם זה לא קרה כלום, כי בהמה שמובא אפשר להביא אותו בתנאי שאם אין צורך לו בתור בהמה קורבן לנזיר, נזיר טהור, אלא אז אם אין צורך נביא אותו בתור נדבה. ואי לאו מצורע הוא ולאו תמי הוא, שוב פעם נעבור על כל האפשרויות פה, שוב פעם הכל לגבי אותו שלב ראשון, שאם הוא לא היה מצורע וגם לא נזיר שנטמע, מה ביחס למה שהוא הביא? ציפורים אין בעיה, עברי כמתעבדין, הם אינם בעיה בכלל, כי הם אינם קשורים לבית המקדש, עושים אותם בחוץ. חטאת העוף לקבורה, מביאים חטאת העוף, נכון, נזיר טהור לא מביא חטאת העוף, מביאים אותו בכל זאת, זה משהו מיוחד בחטאת העוף, משהו משונה ומיוחד בו, שבניגוד לכל שאר הקורבנות לא מביאים אותם מספק, כי תמיד יש בעיה של ספק חולין בעזרה, בחטאת העוף ניתן להביא אותו, אבל מה? אם לא נצרח אז הוא לקבועה לא נאכל. עולת בהמה שגם מביא באותו שלב ראשון חוויה חובתו, זה הדין של נזיר טהור, שאם הוא לא היה מוחלט ולא היה נטמע, לא תמי, אז בסוף התקופה הראשונה הוא סיים, כמובן מספק, הוא סיים נזירות דטהרה, ונזיר טהור מביא בין היתר עולת בהמה, וזה יהיה לחובתו. שואת רמה בהבאי אשם, אשם הוא בהמה שנזיר תמי מביא בסוף התומה שלו, אז מה לגביו? למה זה לא מוזכר? רבי שמעון היא דאמר, מה הייתי ומתני? אין בעיה, כן, מביא אשם בהמה, הוא מביא אותו בתנאי, אפשר להתנות. זה שיטת רבי שמעון, לא כולם מסכימים, אבל לפי שיטת רבי שמעון אפשר להביא אשם בהמה ומתנים, שאם אם אני צריך רק לחזור על מה שאמרנו עכשיו דרך רש"י, המני אולי סליחה במתכם, בתוספות, והבאי אשם, אבי שמעון היא דיומה מייתי ומתנה, דיומה בפרק התאו עובד, ובפרק בתא דנידה, דאשם נמי מתנה בשלמים, ממשיך תוספות, אף כי ממעט זמן אכילתו, קורבן שלמים ניתן לאוכלו במשך יומיים והלילה באמצע. אם הוא אשם, אז יש זמן מצומצם לאכילתו, רק יום אחד. אז למרות שבתנאי הזה בסופו של דבר אנחנו ממעטים בזמן אכילתו, בכל זאת עושים כך. זה סוגיה שלמה שמופיע בכמה מקומות בש"ס שנקרא מביא את הקורבן לבית הפסול, אם אני לא טועה, שאתה ממעט זמן אכילתו שאפשר להביא אותו לידי איסור נותר יותר מהר. אז אומר התוספות, אף כי ממעט זמן אכילתן אליו מצורע הוא ובוודאי תמי הוא, חטאת העוף חובתו, לא בהמה, ציפורים עברי, ולא הביא חולין בעזרה, ועולת בהמה, הביא נדבה, ואילב מצורע הוא, ולא תמהו, ציפורים כעברי כמתעבדי, וחטאת העוף לקבוע הזלית, ועולת בהמה היא חובתו. גם ברשי אנחנו נלמד, לקראת סוף שורות הקצרות, המאני רבי שמעון היא, תמה מייתי ומתני, כי למרים בפרק בתא דמסכת מנחות, רבי שמעון אומר למוחרת, הוא אומר דבר שלא קשור לסוגיה שלנו, אבל הוא מתייחס לצורך לאשם. הוא אומר למוחרת, מביא אשמו ולוגו עמו, לוג זה לוג שמן שמצורע בסיום הצרת שלו מביא, ואומר, אם מצורע הוא, זה אשמו וזה לוגו. ואם לאו, אם לא היה מצורע, אשם זה יהיה שלמי נדבה. זה השלמים שהזכרנו. ואותו אשם, טעון שחיטה בצפון, זה שונה משלמים. שוחטים אותו בצפון העזרה, ומתן בהומות, זה כמובן דבר שמיוחד למצורע, מתן השמן והדם, והחנמי, גם אצלנו בסוגיה, מייתי אשם מצורע ומתני. אז עד כה טיפלנו בתגלחת ראשונה והסברנו את כל הצדדים של הספק, איך מתייחסים לכל אפשרות. עכשיו אנחנו ממשיכים, ובסימונים אנחנו לא הסברנו, החמצנו את ההזדמנות להסביר את זה בהתחלה, אבל בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולש, הסבר על כל שלב של מי שהיה נזיר, ספק נטמע במת, ספק היה מצורע מוחלט, וכאן השלב השני והשלישי ביחד. תגלחת שנייה ושלישית, ציפורים לא צריך. דהאביד, הוא כבר הביא את הציפורים, אין צורך בשלבים האלו להביא שוב פעם ציפורים. מאי איקה, מה נשאר? דילמה ודאי מוחלט הוא, אולי הוא היה מוחלט, ואנחנו מבחינת התגלחיות אנחנו בתגלחת השנייה, אז אולי הוא היה מוחלט, אז חדה לספק ספרו וחדה לספק תומתו מבחינת חטאת העוף בתגלחות האלו שנייה או שלישי. אחד מחטאת העוף שהוזכרו הם לספק ספרו, כפי שאמרנו מקודם, המוחלט הוא סופר שבעה ימים, ובסופם במוחרת הוא מביא, בין היתר הוא מביא חטאת, וכאן הוא מביא חטאת העוף. וחדה, אנחנו דיברנו על תגלחת שלישית, גם שם ראינו חטאת העוף, זה לספק תומתו, שאולי היה נזיר שנטמע, ונזיר שנטמע מביא בין היתר קורבן חטאת, אז הוא לצורך כך. אנחנו נלמד בשלב הזה מה שמובא ברשי. אנחנו הוספנו כוכבית בתוך רשי בערך 8-9 שורות מסוף העמוד, הלקח בתגלחת שנייה מבעי להתויה חטאת העוף במקום חטאת בהמה שהם מחויב להביא, זה בתקלחת השנייה, וזה מבחינת הסיום של הטיפול בצולת. ועידה חטאת העוף דקמייתי בדרגה שלישי תווה לספי תומה, ועולת בהמה שבזו ושבזו, ראינו בשנייה ושלישית גם עולת בהמה תווה נדבה. עולת בהמה זה קורבן ששייך לנזיר טהור שסיים נזירותו, אולי הוא היה כזה, הוא היה בשני ובשלישי, אולי הוא לא הגיע לסיום נזירות דטרה, אז תביא את העולת בהמה בכל זאת כנדבה. ואיקה נמי למימה דדיר מלאב מצורה הווי אלא נזיר תמי, ותגלחת ראשונה עלתה לו לתגלחת תומה דנזיר, ותגלחת שנייה לתגלחת טהרה. אולי בתגלחת השנייה הוא כבר סיים את הנזירות לגמרי, וכך מביא עולת בהמה דהביה חובתו והחטאת בספק. ובתגלחת רביעית מביא קורבן טהרה מושלם, חטאת דבהמה ועולה ושלמים ומתני, הוא אומר תנאי. וזה המשך הגמרא. כעת תגלחת רביעית, אנחנו בשורה האחרונה כאן בדף סמך עמוד א', מה קורה בתגלחת רביעית? מביא קורבן טהרה ומתני, לשון תנאי. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דאי ודאי נזיר הוא, עולה ראשונה חובה וזו נדבה, הוא כבר הביא עולה כבר בשלב הראשון. ואם תמי, כלומר תמי מת ומוחלט הוא, עולה הראשונה נדבה וזו עכשיו הוא בשלב הרביעי חובה, העולה היא חובה בתור סיום הנזיר בתרה, הנזיר בתרה, וזה שאר קורבנו את השלמים והחטאת. אנחנו נתייחס כעת במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה פס כפול, עם עוד דוגמאות של צירוף ספקות ובעיות בנזיר ומה מותר בכל שלב. נציין שיש אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר בעמוד המקביל תרשים, והתרשים מלווה את הדוגמאות, שלושת הדוגמאות הראשונות שמופיעים בגמרא. אנחנו נלמד קטע קטע, קודם קטע בגמרא ואז נתייחס לתרשים. אני רק רוצה להוסיף שהכל מוסבר היטב במפורשים פה על הדף. אז אנחנו מתקדמים בגמרא, שורה רביעית מראש העמוד, תמי, כלומר תמי מת, תמי ספק ומוחלט ודאי. אני רק רוצה לתקן את עצמי, ההתייחסות למפורשים כולל תוספות בעמוד א', תוספות נמצא שלא במקום, כמו שראינו בהרבה דפים שלנו במסכת נזיר. אז בעמוד בסמך עמוד א' יש התוספותים שהם שייכים כאן לגמרא. בכל אופן אנחנו ננסה להתקדם יחד עם התרשימים שהזכרנו מקודם. אז אנחנו נתייחס שוב פעם כמובן נזיר שהיה תמי מספק אבל מוחלט ודאי. כשמדובר במצורה מוחלט, אנחנו אמרנו שזה דוחה האיסורים של איסורי תגלחת הקשורים לנזיר, ולכן תראו כאן תקופות מקוצרות ביחס למה שראינו עד כה בעניין אכילת קודשים. אז אם הוא היה כזה נזיר שנטמע בספק, נטמע תומת מת בספק, אבל היה מצורע ודאי, אוכל בקודשים לאחר 8 ימים, כי לאחר 8 ימים הוא טיפל לגמרי בכל מה שקשור לצורעת, ו- ושאת היין הוא מטמא למתים לאחר 67 ימים. אז תשאלו איך הגענו למספרים האלו, נתייחס לתרשים. מאחר שהיה מצורע מוחלט, מיד אין כאן צורך להמתנה מחשש או מצד הנזירות, אז מיד תגלחת ראשונה, כעבור הוא ממתין 7 ימים, ביום שביעי הוא מתגלח תגלחת שנייה של מצורע, ביום השמיני הוא מביא הקורבנות שלו, עכשיו אותו יום שמיני הוא עולה לחשבון הנזירות, כי הוא היה גם נזיר, יש כאן נזיר, ספק שהוא נטמא. אז מה קורה? הוא ממתין מאותו יום שביעי עוד 30 יום, שהוא לא יכול להתגלח מצד הנזירות, צריך להמתין מינימום 30 יום. אז ביום ה-37, מה קורה? הוא מתגלח, אבל התגלחת הזאת הוא מצד הספק תמי, שאולי הוא נזיר שנטמא, שהוא לא יכול לחזור לספור ימי נזירות הטהרה, אלא אחר שמטפל בצד התומה, תמי מת. אז אחרי 30 יום, הוא מתגלח תומה, תגלחת שנייה, סליחה, תגלחת לשם נזירות דתומה. הוא לא היה יכול להתגלח לפני כן, כי אולי הוא לא היה נזיר שנטמא, הוא היה נזיר רגיל. אז תוך 30 יום נזיר אסור להתגלח. אז הגענו ליום ה-37. הוא מתגלח, ואומרים שזה תגלחת לשם נזיר שנטמא. עכשיו הוא ממתין עוד 30 יום, כעת הוא משלים את הנזירות דטהרה שלו, וזה הביא אותו ליום ה-67, ואז הוא מתגלח התגלחת הטהרה של נזיר שסיים הנזירות שלו, ואז מה? מותר ביין ולטמא למתים. זה ביום ה-68. אז מה שמוזכר בגמרא הוא מדויק, כתוב פה שותה יין ומטמא למתים לאחר 67 ימים, זה ביום ה-68. אנחנו ממשיכים בגמרא לתסריט השני. מוחלט ספק ותמי, נזיר תמי, ודאי. אוכל בקודשים לאחר 37 ימים. מאחר שהוא היה מוחלט מספק, אולי הוא לא היה מצורע, אז הוא צריך המתנה לקראת התגלחת השנייה שלו. אז אנחנו נתייחס עוד מעט דרך התרשים לתאריכים האלו. אז אמרנו שהוא יכול לאכול בקודשים לאחר 37 ימים, ושותה יין ומטמא למתים לאחר 74 ימים. אז אנחנו שוב פעם מדברים על מי שהוא היה מוחלט אבל מספק, אבל נטמע בתומת מת בוודאות. עכשיו נסתכל בתרשים מה קורה פה במספר 2. הוא לא מתגלח מיד על ההתחלה כמו שמוחלט ודאי, אלא הוא ממתין 7 ימים, כי הוא מדובר פה באדם שהיה נזיר, הוא צריך להיטהר מטומאת מת, זה 7 ימים, ואז הוא מתגלח משום טומאה, או אם הוא לא סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, הוא מתגלח משום טומאה. יש מצב שהוא היה מוחלט, כתוב אצלנו זה מוחלט ספק, אבל אם הוא היה מוחלט בוודאות, זה גובר על דיני נזיר, הוא דוחה דיני נזיר. אז התגלחת הזאת יכול להיות תגלחת ראשונה של מצורע. ביום השמיני הוא מביא חטאת העוף כנזיר תמי, זה הוספנו בתרשים. אז הוא ממתין כעת מאותו יום השביעי 30 יום, מתגלח פעם שנייה, אז התגלחת הזאת היא תגלחת שנייה של מצורע, כי אולי הוא היה כזה, מוחלט ספק. ההמתנה של 30 יום הוא אומר לנו שאולי הוא לא היה מצורע בכלל, והוא היה מאותו יום השביעי היה צריך להתחיל לספור לסיום הנזירות דטהרה, אז הוא לא היה יכול להסתפר לפני אותו יום 37. אז הוא מתגלח, כפי שאמרנו, זה תגלחת מצד שאולי הוא היה מצורע מוחלט והוא זקוק לתגלחת שנייה, וזה אומר לנו שיכול להתחיל לאכול בקורבנות אחרי 37 ימים, וזה מה שאנחנו ראינו כאן בגמרא, אוכל בקודשים לאחר 37 ימים. ואז מה קורה? דיברנו על תגלחת ראשונה ושנייה מצד זה שאולי היה מצורע, אז שתי התגלחיות האלו הם לא היו לשם הנזירות דתומה בכלל. אז מה קורה? הוא ממתין עוד 7 ימים, וכעת הוא מטפל בנזירות דתומה, שהוא באמת היה כזה נזיר שנטמע. נזיר שנטמע הוא מתגלח תגלחת של שיער שגדל 7 ימים. אנחנו הזכרנו את זה בעבר, אנחנו אומרים את זה רק בקיצור כדי להסביר את מה שאנחנו רואים בתרשים. השבעה ימים האלו בין תגלחת השנייה לתגלחת השלישית הנוספת שהיא לשם תומה, כי אחרי ביום ה-37 הוא הוריד את כל שערותיו, אין לו גידול שיער של אפילו שבוע ימים, לכן ההמתנה לשבעה ימים, ואז מתגלח תגלחת שלישית, זה ביום ה-44. ואז הוא פונה לטפל בנזירות דטהרה, ששוב פעם צריכים להמתין 30 יום, שבסופם הוא יכול לשתות יין ולטמות מתים. כמה זמן עבר בתסריט הזאת? 74 ימים. זה מה שראינו בגמרא. עכשיו נמשיך בשלב שלישי בגמרא, תמי ודאי ומוחלט ודאי. אז כפי זה התסריט שהזכרנו בהקדמה לסוגיה, שדיני צרת גוברים על דיני האיסור תגלחת של נזיר. אז מה קורה? אוכל בקודשים לאחר 8 ימים, כי על ההתחלה הוא, כשהוא סיים את הנזיר, את הצרת שלו, מתגלח מיד, והתגלחת שנייה שדיברנו עליו זה כעבור עוד 7 ימים, ולמוחרת הוא מביא את הקורבנות שלו בתור מוחלט ודאי. אז אוכל בקודשים לאחר 8 ימים ושותה יין ומטמא למתים לאחר 44 ימים. אנחנו גם פה נפנה לתרשים משפר 3. תגלחת ראשונה זה על ההתחלה, כי הוא היה מצורע מוחלט ודאי, הוא ממתין 7 ימים לתגלחת השנייה של מצורע. ביום השמיני הוא מביא את הקורבנות שלו והוא אוכל קודשים, וזה מה שאמרנו בגמרא, אוכל בקודשים לאחר, המילה לאחר היא לאו דווקא פה, אבל לאחר 8 ימים, זאת אומרת ביום השמיני יכול לאכול בקודשים. אז בכך הוא טיפל בשתי התגלחיות של הצורת. מה לגבי התומה? נזיר, הוא היה גם נזיר שנטמע בוודאי, הוא ממתין 7 ימים, אז ביום 14 רואים תגלחת תומה של נזיר, ואז הוא ממתין 30 יום כדי לטפל בנזירות הטהרה, וביום ה-44 היה לו 14 ימים ופלוס 30, 44, עכשיו הוא עושה תגלחת טהרה לנזיר, ואחר כך ביום ה-45 הוא מותר ביין ומטמא למתים. אנחנו חוזרים לגמרא ויש לנו ברייתא מקור תנאי שממשיך עד סוף העמוד, ויהיה לנו כאן עוד תסריט. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, נזיר טהור ומצורע, מהו שיגלח תגלחת אחת ועולה לו לכאן ולכאן? במילים אחרות, השאלה, ואפשר לראות את זה במפורשים, למה הזכרנו במשנה ארבע תגלחיות? ואנחנו אז שוב פעם הם שואלים את רבי שמעון חי, האם ניתן להפוך את התגלחיות להיות תגלחת, נקרא לזה חפיפה, שיכלול שני מצבים בתגלחת אחת. בראש, לקראת סוף העמוד, בשורות האחרונות של שורות הקצורות, אנחנו הוספנו גם כוכבית, אפשר למצוא בראש, מפני מה נזיר טהור אינו כמצורע, ותעלה תגלחת צורתו לנזירותו, כגון אם נחלט נהיית מצור מוחלט ביום השלמת נזירותו ונתרפא, כלומר בו ביום הוא נחלט וגם נתרפא וגילח לצורתו, תעלה לו גם לנזירות התגלחת הזאת, יהיה גם כן לשם נזירות. ובמתניתין אמרינן דצריך ארבע תגלחות, משום דתגלחת צורתו לא עלתה לו לנזירותו. אז אנחנו אמרנו כבר, וכאן אנחנו רואים את זה בצורה ברורה בראש, למה אנחנו מחייבים טיפול נפרד לכל מצב ומצב, ולא נאמר שתגלחת אחת יכולה לעלות לכאן ולכאן. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר להן, אינו מגלח. הם שואלו, האם אפשר להתגלח באופן כזה שיהיה חפיפה? הוא אומר, לא. אמרו לו, למה? אנחנו רואים פה משולשים בברייתא, ובשוליים כתבנו עם תגובותיו של רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו. בכל שלב נראה שהם מעלים שאלה והוא מגיב. והנה התגובה לשאלה הראשונה שלהם. אמר להן, אילו זה לגדל וזה לגדל, כלומר זה תספורת לקראת גידול שיער, שמגלחים כדי להתחיל גידול שיער לקראת הבאות. אם זה היה המצב, שהתגלחיות של הנזירות והצורת הם שם לגדל, או לחלופין, וזה להעביר וזה להעביר, זה להעביר שערות, למשל שערות דתומה, יפה אתם אומרים שאפשר חפיפה. עכשיו נזיר, התספורת של נזיר להעביר, ומצורע תגלחת הראשונה של המצורע. בסיום הצורת אמרנו שיש שתי תגלחיות. תגלחת הראשונה הוא כדי לגדל שיער לקראת תגלחת השנייה. אז התגלחת של הנזיר הוא להעביר שערות, ובסוף נזיר טהור, מה קורה? הוא מתגלח וזהו. זה לא לקראת משהו אחר, הוא רק בסיום הנזירות שלו, התורה מחייבת, תגלחת, זה להעביר. אבל התגלחת הראשונה של המצורע זה לקראת תגלחת שנייה, זה נקרא לגדל. ולכן, מאחר שהמטרות של התגלחיות האלו הם שונים, אז אי אפשר לדבר על חפיפה. השאלה עכשיו, ולא תעלה לו לימי חלותו, ותעלה לו לימי ספרו, הכוונה לתגלחת השנייה של מצורע. מה קורה? הוא מתגלח וזהו, הוא ניתר. זה אפשר לומר שהתגלחת של ימי ספרו, כלומר שבסוף אותם בסוף אותם שבעה ימים שהוא סופר, אחרי שהוא מתגלח תגלחת ראשונה, הוא סופר עוד שבעה ימים, הוא מתגלח. זה נקרא ימי ספרו, התגלחת השנייה הזאת היא להעביר, וגם הנזיר הוא להעביר. למה שלא נגיד שהתגלחות האלו יכולים להיות חפיפות, כלומר תגלחת אחת לקיים את מצוות שניהם. ואמר להן, אילו זה לפני זריקת דמים וזה לפני זריקת דמים, יפה אתם אומרים. המצורע שהוא סיים את הנזירות שלו מביא קורבנות, וגם הנזיר שהוא מסיים את הנזירות שלו מביא קורבנות, אבל הסדר של התגלחות ביחס לזריקת הדם של הקורבנות שכל אחד מהם מביא שונה. אלא עכשיו מצורע לפני זריקת הדמים, והדברים האלו מוכחים מפסוקים בתורה. המצורע הוא מתגלח, התגלחת השנייה לפני שהוא מביא את הקורבנות, זה זריקת הדמים של הקורבנות. ונזיר קודם מביא את הקורבנות ואחר כך מתגלח לאחר זריקת דמים, ולכן יש את השוני הזה מונע מאיתנו להציע את החפיפה. ממשיך עם שאלה, ולא תעלה לו לימי צורתו ונזירותו, ותעלה לו לימי צורתו ותומתו. למה שלא נאמר שהתגלחת שהנזיר שהמצורע מתגלח ונזיר שנטמע מתגלח, למה שלא נגיד ביניהם חפיפה? כלומר, עד עכשיו דיברנו על נזיר טהור, עכשיו אנחנו נדבר על נזיר שנטמע ושהוא כמובן מתגלח, וגם המצורע מתגלח. אמר להם, אז רבי שמעון אומר, גם פה אני לא יכול להרשות חפיפה. אילו זה לפני ביאת מים, ביאת מים זה טבילה במקווה, וזה לפני ביאת מים, יפה אתם אומרים, אלא תמי הנזיר שנטמע לאחר ביאת מים, קודם הוא טובל ואחר כך הוא מסתפר, מתגלח. מצורע הוא קודם מתגלח, מצורע לפני ביאת מים, הוא קודם מתגלח ואחר כך טובל. אז לכן השוני הזה שוב מונע את החפיפה. אמרו לו, יפה אמרת, שלא תעלה לו לימי ספרו ולנזירותו, ותעלה לו, למה שלא נגיד שיש כאן חפיפה, לימי חלותו. זה התספורת הראשונה שהמצורע מספר, שיהיה חפיפה, שתספורת אחת יהיה מספיק לימי חלותו ותומתו. וזה לגדל, וזה לגדל הוא. גם המצורע בתגלחת הראשונה זה לקראת התגלחת השני, זה לאפשר הצמחת שרות, זה לגדל לקראת תגלחת השנייה. וכן נזיר שנטמע הוא מסתפר לקראת תחילת הספירה לשם נזירות הטהרה, שבסופו יש עוד תספורת, עוד תגלחת. אז שניהם הם לגדל, כשמדובר, שוב פעם, אני חוזר עוד פעם, כשמדובר בתספור ראשונה של המצוא הזה, ימי חלותו, ותספורת של הנזיר שנטמע. אז למה שלא נגיד שבתגלחת אחת הוא מקיים את שניהם, ולמה במשנה ראינו שלא, לא אומרים כך? אמר להם, אם, אז הוא עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי חוזר על דברים שנאמרו מקודם. הוא אומר, אם, כשאתה מזכיר נזיר, אם נזיר טהור והוא מצורע, אני לא יכול להרשות תגלחת אחת לשניהם, זה לגדל, זה התגלחת הראשונה של המצורע, זה לגדל שערות, וזה התספורת של הנזיר שסיים נזירותו, זה להעביר. ואם נזיר תמי הוא והוא מצורע, זה לפני ביאת מים, המצורע מסתפר לפני התפילה, וזה הנזיר תמה הוא מסתבר לאחר ביאת מים, ולכן גם פה אי אפשר לדבר על חפיפה. כעת אנחנו עוברים לדף סמך. סליחה, לדף סמך א', עמוד א'. תני רבי חיה. זה לפני ביאת מים וזה לאחר ביאת מים. זה לפני זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים. רבי חיה, הברייתא הזאת בעצם חוזרת על דברים שאנחנו אמרנו, ורש"י בשורה הראשונה, תני רבי חיה, נזיר תמי והוא מצורע, אין תגלחותיוב עולים לא לכאן ולכאן, לפי שזה לפני ביאת מים וזה לאחר ביאת מים. נזיר טהור והוא מצורע, נמי אין עולים לא לכאן ולכאן, שמצורע מגלח לפני זריקה, ונזיר טהור לאחר זריקת דמים. אנחנו ממשיכים בגמרא שתגלחת הנגע וכו'. כאן הגמרא פותחת עם שאלה, שאלה ארוכה, וכך הוא מסומן, אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר, ובשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו תמצית השאלה. הגמרא, כתבנו כך, ארבע תגלחיות שהוזכו במשנה, משום מצווה או משום העבורי שיער. נפקא מינה לעבורי בנשה. נשה זה חומר, נקרא לזה כימיקלי, שמורידה שערות. כשאנחנו מדברים על משום מצווה, אז הכוונה הוא תגלחת אך ורק בתער. זה מצוות תגלחת, זה מקוים על ידי שימוש בתער. להעביר שערות, אם זה המטרה, אז זה פותח את אפשרות גם על ידי נשה. הגמרא, באי רמי בר חמה, הני ארבע תגלחיות דקמר, משום מצווה ומשום עבורי שיער טומאה. למאי נפקא מינה, לעבורי בנשה. אי אמרת משום מצווה, לעבורי בנשה, לא. אם אומרים שהתגלחות הם לשם מצווה, אז אי אפשר להשתמש בנשה. שוב פעם, כשאנחנו אומרים מצווה, הכוונה דווקא בתער. ויאמרת משום עבורי שיער טומאה, אפילו סחיה נשה נמי. בארבע התגלחיות שהזכרנו, יש את התגלחת לשם טומאה. למשל נזיר שנטמא, הוא מסתפר, הוא מתגלח, וזה להעביר שערות שנקראים שערות של טומאה. מי? אז מה הדין? איך נסתכל על התגלחיות האלו? אמר רב התשמע, הוא מגלח ארבע תגלחיות. ארבע, כל אחד דומה לשני. ומה שאמרנו עכשיו אנחנו נוכל לראות בתוספות, אבל תקף. קודם גמרא. אי סגא דאיתך משום עבורי שיער טומאה, אפילו בשלוש נמי סגא ליה. היה אפשר בשלוש מהם להשתמש בתער, ואחד מהארבע האלה הוא בנשה. אבל זה לא כתוב. כתוב ארבע תגלחיות. שמע מינה משום מצווה. שמע מינה. אנחנו נעזר בתוספות, תא שמע, הוא מגלח ארבע תגלחיות, שמע מינה משום מצווה, שמע מינה. יש מפרשים, דדייק, מדכולל אותם ביחד. אם כן דמיין ההדדי ככול הוא בתער, אף השלישית שהיא ספק נזיר תמי. זה ההוכחה, זה מה שהתכוון הגמר בזה שהיא הביאה תא שמה, הוא מגלח ארבע תגלחיות להראות שכולם דומים אחד לשני במובן הזה. ובכך זכינו לסיים בסייעתא דשמיא פרק שמיני של מסכת נזיר, ובעזרת השם בפעם הבאה נתחיל פרק תשיעי, פרק הכותים. עד כאן שיעורנו להיום.